שמואל, אנחנו משאירים שמואל כי רציתי שניפגש קצת בדמות של שאול. עד עכשיו היינו עסוקים בשמואל ובהשפעות של הדור. אנחנו דיברנו על שמואל הנביא. תכננתי לדבר איתכם, אני לא זוכר, על יום ירושלים דיברנו על היחס של שמואל למקדש ולמלוכה. בואו נדבר על זה זריז ונראה מה מספיק על שמואל. אתם זוכרות שהיו פה תהליכים מאוד דרמטיים, מלחמה ותבוסה, וארון השם חוזר ועוד פעם מלחמה ועוד פעם תבוסה. ואז התקופה שנראית משעממת. למי היא נראית משעממת? והבת הכלי נראית, וירבו הימים. ומיום שבת אהרון קריאת הימים, וירבו הימים, והיו 20 שנה, הם ירבו ונהיו. מה המילה וירבו באה לאפיין? היא באה לאפיין בעיקר... אין פה שום דרמה ואין פה שום כלפי חוץ. יש דברים שלוקח לעשות אותם הרבה זמן, פשוט לוקח הרבה זמן. לגדל תינוק לוקח 20 שנה לפחות, אין פה מה להאיץ את הקצב, אין פה לדלג על תהליכים, יש פה... יש גם בהיסטוריה, יש רגעים שנראים מאוד מה... ויש דברים שנראים כאילו לא קרה כלום, אבל בעצם קורה בהם כל כך הרבה, קורה בהם מתחת לפני השטח, קוראים בהם תהליכים פנימיים, ולפעמים זה רק בלבבות, נכון? והנה, איך שמואל אומר להם בסוף זה? אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, בכל לבבכם אתם שווים אל השם, אז הסירו את הבעלים. מתברר שכל בן ישראל נרוך אל השם, אבל כל פרופסוריה וחרטומיה וחשבים וחשפיה, שהיא שואלת היום, מה פתאום? מה פתאום? הכל מלא בעלים והשטרות, הכל מלא עבודה זרה, הכל מלא קטסטרופה. אבל מה קורה באמת? את לא קוראת עיתון, את קוראת נביא, נביא, נביא מסתכל אחרת. הוא לא עושה סקרים, הסקרים יכולים להיות כאלה, סקרים הם מצב רוח חולף. כל כמה שבועות צריך לראות סקר חדש, אולי כל יומיים סקר חדש. אבל נביא לוקח תופעה שמתרש מיליוני אנשים ומחמת אותה או כל... מגדיר אותה תחת כמה ואינה הוא כל בית ישראל אחרי השם. אצל כל אחד זה קרה באופן שונה, נכון? כל המצבי רוח וכך. אבל רוח התקופה. היא כזאת שבעינה הוא כל בית ישראל אחרי השם. ונביא יודע את זה, שמואל יושב שם. וכשנביא יודע את זה, הוא יודע בדיוק ברגע האחרון להגיד, אם מכיוון שבכל לבחמת משווים, אף אחד לא אומר, הוא יודע לא להגיד את זה קודם. לא מעיצים שום תהליך, שמה? מישהי פה קפצה כיתה? אף אחד לא קפצה כיתה? אז אני אראה את הדוגמה הזאת בלי להעליב אף אחד. מערכת החינוך במדינת ישראל, אומרת היום שאנחנו לומדים עד סוף כיתה י"ב. מי קבע שלומדים עד סוף כיתה י"ב? לא נביא ולא קדוש ולא צוסתא. למה לא לדלג משהו? למה לא לדלג? אז אני לא אומר שתמיד לקפוץ כיתה זה רע, אבל הרבה פעמים זה רע. למה? כי יש איזו נורמה כזאת. יש איזו נורמה כזאת שלומדים 12 שנים. אני יכול לדעת לומר שחלק גדול מהשנים האלה שלי בוזבזו על אבנים. אבל אפשר לגזור, לפעמים תסתכלת אחורה, את אומרת, מה יקרה אם אני אגזור כמה שנים מחיי? אני אשאל עוד שאלה, כולם פה בנות 20? יש פה מישהי לא בת 20? אז לא. אז לא נעד את השיעור. אבל איזה שיעור יפה זה היה יכול להיות. אפילו שנייה קודם 20, אני לא יכול להביא את השיעור הזה. מה אני אעשה? אולי בשבת בגרות, תחזור לפה פעם. אבל אתם מבינות מה אני רוצה להגיד בשאלה שלי, שיש תהליכים שנראים לך אולי חלק מהתקופות בחיים שלך מאוד שטותיות, מסתם מזבט הזמן. שום דבר לא היה סתם, שום דבר לא סתם. החיים נבנים, החיים נבנים. זה כמו לעבור על השס. שאז בא, איך עוברים על השס? זאת אומרת שאפשר לעבור על השס מאוד מהר, אתם יודעות? אתם גם יכולות לעבור על השס מהר. אני אגיד לכם איך, אתם לוקחות את השס, שמות אותו על הבימה הזאת, ואז עוברות מעליו, והנה עברתם על השס. בשביל לעבור על השס צריך איזה 40 שנה, לפחות. 40 שנה של מסירות גדולה, 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 ככה באופן... זה עוד לא הרב זצל, אבל כאילו את רציני בשעה, זה עשרות, 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 אין פה קיצורי דרך. אם את רוצה זה יקרה מהר, זה קורה הכי מהר. נכון, תינוק מתפתח לעובר 9 חודשים, בואו, אין שום דבר, הוא לא. אין שיעמום, זה לא העובדים יצאו לחופשה. כל הזמן קורה משהו. איך את בונה את האישיות שלך? כל הזמן קורה. זה תהליכים, תהליכי עומק. מבחוץ אפשר ככה ביניים ובום, שופל, טרק, פוצץ, דאבים. צ'יפ צ'אק, לשנות הכל. הם רוצים לשנות נשמות, לבבות. זה נראה לאט, זה לא בעד בכלל, זה שיא המהירות. אז זה ביבוא הימים. מתי זוכרות דיברנו על זה? אין רבים, אין לשון צער. מתי את אומרת הרבה? שזה לא כיף. שזה כיף, תמיד מסכימה לעוד. לעוד. וככה עשיו אומר ליעקב, יש לי רב. ויעקב אומר, יש לי קור. אין לי רב, זה בדיוק מה יצא. יכול להיות זה הרבה, יכול להיות זה קצת, זה לא רלוונטי. אנחנו לא עושים משוות. אז יש פה איזה תהליכים מאוד כואבים. ועינאו, שלוש פרשים ועינאו, נכון? יש איזה כאב פנימי מאוד גדול. יש משיכה, כאב אל השם, משיכה אל השם, והתאספות אל השם. רש"י מסביר לנו שכל שלושת הפרשים ביחד, רק הם מסבירים לנו מה קרה. תהליכים תת-קרקעיים, אבל הם מאוד משמעותיים. ושוב, אם היו מביאים כל מיני מומחים לדעת קהל, מעצבי דעת קהל וסוציולוגים, יכול להיות שהם יהיו מזהים, יכול להיות שהם לא בכיוון. אבל הנביא יודע, איש אלוקים שיושב בדור יודע, הוא מאמין בדור, אוהב אותו, הוא יודע בדיוק ברגע הנכון להגיד מה? הדור בשל. לא עושים את זה שנייה קודם, שנייה אחת קודם, הכל נחרב. הכל נחרב. יצירו תהליכים כנים, אמיתיים, פנימיים, שלי, לא לעשות זה משום סיבה אחרת. אז בעינה הוא כל בית ישראל אחרי השם, וכששמואל מזהה את זה, אז הוא קורא, הוא קורא לעם. ומה הוא קורא לעם? הוא אומר, יאללה, תעשו את זה כבר. אתם כבר שם. זה כבר לא לחץ, זה כבר לא... כפייה חיצונית. אנחנו כבר שם, אז בואו נעשה את זה בפרק ז' פסוקים. ובואו שמואל לכל בית ישראל. ויסור בני ישראל את הבנים אשר אהרן ואהרן אשר לבדו, ואז מה קורה? הם באים למצפה, אתם רואים פסוק ו', וישפכו, וישאבו מים וישפכו לפני השם. מה הם שפכו לפני השם? הם שאבו, זה נשמע כאילו שפכו את המים, נכון? מים שפכו על הרצפה. כן, הם נשפכו בעצמם לפני השם. מה הכוונה? הם כמו נשפוך את הלב, שופכים לב כמים. מה זה להישפך לפני השם? זאת אומרת, נשפכתי, נכון? כשאתה יפה, אתה אומר, נשפכתי גם כש... מתי אומר נשפכתי? יש כזו דילה בעברית, שמה משמעותה בשפה שלכם? אין לה משמעות? זה עייפות. לא... כן, אבל אני מנסה משהו אחר לומר. שכואב לך, אז את נשפכת לפני חברה שלך, לא קורה. שמה הכוונה? יש כזו פעולה בירות? מה זה נשפכתי לפניה? כאילו שחררתי לגמרי, נכון? בלי פוזות, בלי לשחק אותה. בא לספר למי שמשהו, פתאום, וואו, לא יודעת איך נשפכתי לפניה. אם אין ביטוי כזה, נמציא אותו עכשיו. אם יש ביטוי כזה, אז נשתמש בביטוי הזה. להישפך לפני מישהו זה להיות כמו מים. מה מים? כאילו אין לי... לשחרר, לשחרר, זה בדיוק הביטוי, לשחרר. לשחרר את כל הפרינציפים שלי ואת כל מה שאני לא מוכן לחשוף, אפילו מול עצמי. כי יש איזה משהו... להיות פתוחים לשינוי, להיות פתוחים, להיות פתוחים לביקורת, להיות פתוחים ל... באומץ להביט על מה שקשה לי ומה שאני מוכן לוותר. להישפך לפני מישהו, זה בא בהפתעה, אני לא מוכן, אבל פתאום הכל משוחרר. אני, להיות כמו תינוק, תינוק משוחרר. עצמות של תינוק הן אלסטיות. זה עוד סחוס, זה עוד לא ככה עצמות. נכון? כל ילד יכול להכניס את הבון של הרגש לו לתוך הפה וללעוס אותו. כשמגיעים לגיל 50 זה כבר מלווה בהרבה רעשים ו... קולי קולות. אז להישפך זה משהו מאוד מאוד מהלב, משהו, הם נשפכו, הם שאבו מים, הם נשפכו, הם שפכו לפני השפת הלב, הם שפכו. זה לא להתחנן להיות מסכן, זה לשחרר, להשתחרר, להשתחרר. לא תמיד טוב להשתחרר. זה לא תמיד טוב להשתחרר. יש רגעים כאלה, רגעים שיש בי מספיק אומץ להיפתח לשינוי. זה לא תמיד בא מייאוש, זה בא מגעגוע גדול, או הכרה פנימית שאני בשל לשינוי, בשל לקומה פרשה. להסכים לוותר, להסכים לתת לאמת הגדולה לנגן דרכי, להתנגן דרכי למשהו. אז זה מה שעם ישראל עושה. אין פה, זה לא צהלה ושמחה. יש פה הרבה כאב, אולי כאב מאוד שמח, מאוד אמיתי. וישפוט, ויצאו בו יום ובראו שם חטאנו להשם, לא אומרים שום דבר, חטאנו להשם. זה הכי, כך הרב כותב בעוד תשובה ש... שהדבר הכי קל בתשובה, יש בתשובה כמה שלבים. שלב אחד זה הכרת החטא, נכון? להבין שאני לא בסדר. שלב השני זה להפסיק. שלב שלישי זה לקבל לעתיד שאני לא חוזר. שלב איזה וידוי, זה פחות רלוונטי. אז נראה לנו שהשלב הראשון הוא השלב הכי פשוט. מי שעשתה משהו לא בסדר, יודעת שעשתה משהו לא בסדר, אבל היא מכורה לזה, יש לה אינטרסים, יהיה לה קשה להפסיק עם זה. זה לא בסדר, לא, אז מה, אני לא, אני צריכה לקום מוקדם, בסדר, אז מה אני עושה בשביל לקום מוקדם? ככה זה נראה לנו הרבה פעמים, אבל יש בספרים הפנימיים, כתוב הפוך, כתוב שהשלב הכי הכי קשה באמת, זה השלב הראשון, הכרת החטא. ואם מישהי כבר ביצעה את השלב הראשון, אז הכל כבר יזרום באופן טבעי, הכל כבר יתבצע, הכל כבר יגיע. למה? כי להכרת החטא זה לא להגיד אני קמה מאוחר בבוקר. הרבה פעמים את קמה, את אומרת, אני קמה מאוחר בבוקר, את יכולה לזהות מה לא בסדר אצלך, אבל את לא לוקחת אחריות. זאת אומרת, אני קמה מאוחר בבוקר, מה אני אעשה? הגוף שלי חלש, מה אני אעשה? אני מתנהג לא יפה, אבל מה אני אעשה? הרבה פעמים זה כל סמוי כזה שבעצם מאשים את מי? את אלוקים. אתה בראת אותי ככה, מה אתה רוצה? אתה בראת אותי מצרים, אתה בראת אותי תסבוכים, מה אני יכולה לעשות? הייתי מאוד שמחה להיות צדיקה, אני נבראתי אחרת, מה אני יכולה לעשות? בפרט כשיש סיפורי צדיקים כאלה עזויים שמתארים צדיקים כאילו הם נולדו מענן, כאילו הם היו צדיקים בגיל דגה וחצי, לא למשברים אף פעם לא התמודדויות. אז את אומרת, יואו, איזה צדיק, מה זה קשור אליי? אני אלוקים בראו פיסוד ב', ואז יש, מאמיר החתן הוא, שום, אין טיפה קבלת אחריות. לאפר יש הרבה תרעומת סמויה מול אלוקים. להגיד חתן הוא, זה להגיד, אני עם כל הנתונים שלי, עם כל המגבלות שלי, עם כל הבית שלי, עם כל החברות שלי, עם כל מה שעשו לי, עם כל מה שלקחו לי, עם כל מה שפגעו לי, אני יכולה, אני לא בסדר. אני, חתן הוא זה, אני לא בסדר. לא שהמעשה הזה הוא מעשה לא יפה, מעשה לא יפה, מה, תברא אותי אחרת, אני אתנהג אחרת. תברא אותי שאני מספיק לישון שעתיים בלילה, אני אקום בקפיצה כל בוקר. אבל להגיד חטאנו, עם ישראל יש לו הרבה סיבות, הרבה קשיים, הרבה בעיות, ועכשיו הוא לוקח אחריות. זה הפוך ממה שקרה כשאהרון השם חזר לבית שמש. התקבצו ויצאו למלחמה. מה זה התקבצו ויצאו למלחמה? זה אנחנו בסדר, זה מה שהם אומרים, נכון? הם נורא צדיקים, הם חושבים שנורא צדיקים, יש להם מסירות נפש. הם הולכים למלחמה מול פלישתים, אבל מה מתחבא מאחורי המלחמה? אנחנו בסדר. מה שקרה עם זה שאהרון נפל בשבי וחזר, זה בלבול, אבל אנחנו צודקים. מישהו עסוק מאוד 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 בלהסביר למה הוא צודק. אז ממש משם הם מדבר איתם, נכון? אי אפשר לנהל שיח, כן? לא, זה לא מעניין, לא מעניין. מדברת עם חברה, וברגע שאת אומרת לה משהו, מיד נכנסת לעמדות מגננה, והיא מסבירה למה היא צודק, למה היא צודק. אז זה לא מעניין. אז דברו על פרחים, דברו על אגמים, אבל על החיים אי אפשר לדבר עם מישהו כזה. מישהו שהוא כל הזמן מפוחד, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, יצאתי שנכשלתי, יצאתי שאני לא בסדר. אז כל השיחה איתו, לא באופן מוגדר ורשמי, בעצם מתחת פני השטח, הוא עסוק במגננות, הוא עסוק בלפרוס חומות, הוא עסוק בלגייס עורכי דין, ש... אז אי אפשר לעבוד עם אדם כזה. אנשים מתווכחים עם אנשים אחרים לפעמים. עשו מחקר ובדקו שברוב הפעמים, כמעט כל הפעמים שאת מתווכחת עם מישהי, אז מי צודקת? את. ממש מוזר. גם ב-50 הפעמים האחרונות שהרבתי מישהי, אז מי התנהגה לא יפה? אי. מי הייתה חסרת היגיון? מה היא חושבת לעצמה? וכמעט בכל הפעמים זה הייתה היא. אבל מה מוזר בזה? מה מוזר בזה? שגם היא יצאה תמיד צודקת, גם כשהיא רבה איתך. המחקר זה היה גם עליה. אז איזשהו באופן מאוד מוזר, כשאנחנו רבים עם אנשים, אז או שיש מפלצת בצד אחד ושיחה מדהימה שכמוני בצד אחד, או שגם היא בחורה נחמדה וגם אני קצת עשרותה לפעמים. אם בכל הוויכוחים שיש לך, את תמיד בטוחה שאת הכי צודקת והשני מפלצת, אז זה לא מעניין, זה לא מעניין. זה משעמם להיות איתי. אי אפשר לנות עם מערכות יחסים מצוינות. עם כל הזמן, מה יקרה אם הייתי לא בסדר, מה יקרה? אז אני חוסם. מתי כיף לדבר? כשפותחים משהו, מוכנים לגעת. מי שיש לך אמון, לא בכל אחד. לא לפני כל אחד צריכה להישפך. מי את מרגישה בטוחה להישפך? לומר חתנו להשם. מי שלא ינצל את זה עכשיו ולא יסביר למה הוא כן בסדר. מי שיכול להיות שטיפלי ביקורת גם עליו, הוא יגיד רגע אולי נכון. מי שחושבת שיכול להיות שב-5% מהמקרים זאת שמולה, אולי היא הצודקת, עם הרבה הדגמה, להיות מוכנה לזה. כמו שאת חושבת עליה, להיות היום בביטוחים בפוליטיקה הישראלית, צערי דרדם במקומות מאוד מאוד נמוכים, כבר מאוד השתכללנו. היום לא צריך להגיד שהחבר הכנסת הזה הוא עושה מעשים רעים. קיצרנו את הדרך. היום מספיק שאומרים את השם של חבר הכנסת, והוא כבר ממילא מבינים שהוא מפלצת. אתם יודעות איזה חבר כנסת אני מתכוון? תלוי את מהשמאל או מהימין. שקוראים ביבי, זה מישהו. הסמוטריצ'ים. בן גבירים האלה. לא צריך להוסיף יותר. יש כאלה שאומרים, הבנטים האלה, היעיר גולנים האלה. לא צריך להוסיף מילים. יש כזה גישה בוגרת ומעמיקה, שמי אשר כמוני הוא צודק, ומי שלא כמוני הוא לא מבין, הוא טועה, מי שלא כמוני. אני חושב שאנשים טועים יותר מקשר, אבל הוא לא בן אדם בכלל, הוא מפלצת. מפלצת, הוא גונב צוללות בלילה, ואל תשאלו מה. מה הוא עושה בשיפוץ של הבית שלו, יש לי סוגיה על שיפוץ בתים שמאוד דומים עליה בשביל לאחרונות. אני מבין שמאוד מחרידה ומדאיגה את כולם. הופכים כל דבר. אז בני ישראל שופכים לב כמיים לפני השם, ואומרים חתנו להשם, מה אלוקים מבקש ממך? מדרש אומר, מה אלוקים מבקש ממך? שתגידי, חטאתי להשם. ולא בכל דבר. אל תגידי לאף אחד, רק לעצמך. חטאתי, אני לא... ואני יכולה להיות בסדר. אם את לא יכולה להיות בסדר, את לא אומרת חטאתי להשם. איזה כתב מגעיל יש לי, בסדר, זה לא ענווה, הרבה פעמים זה גאווה אדירה, הרבה פעמים אדם מדבר על חסרונות שלו, והוא סופר גאוותן, איך? כי הוא חפור בעצמו. כי הוא לא מעביר טיפת ביקורת, יש לי כתב גרוע, כי אלוקים זה הנישה, הנצרות מורב, כי אלוקים זה. זה בעצם בא בהאשמות לאלוקים, הייתי צריך להיות הכי מדהים, והכי יפהפה, והכי חכם, איך נתת לי גוף שלא תואם את התדהמה הפנימית שזורמת דרכי. אז זה 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 הרבה זמן, זה תיקון אמיתי. וואו, יש חתונה, וואו, תלבשי שמלה לבנה ויהיה לך זר של פנינים על הראש, אולי זה יהיה עולם מפואר והתזמורת. ו אתם יודעות שאי אפשר לעשות ככה סתם חתונה, צריך לעשות פעימות, תערוכם שהמנה השנייה תהיה עם קצת קורקום, או להרוס לכם את כל החתונה. עושים טעימות ואחרי זה צריך תזמורת. איך שיהיה עם משכחר של שוויקי. עם משבר חינוכי לכל הילדים, שוויקי ועם משכחר. צריכה מוזיקה אחרת? לא. תשקיעו בחתונה שלכם, שיהיה יפה. אבל זה לא מה שחשוב בחיים. זה נחמד, חז"ל רוצים שתשקיעו בחתונה, בעזרת השם יהיה גם חתן מתוק וטוב. אבל זה לא מה שחשוב בחיים. בחיים ממש חשוב, הירבו הימים ועושים שלנו. התהליכים הארוכים האלה, הלא וואו. לא כל רגע צריך להגיד מדהים. את יכולה להגיד רק 6 פעמים ביום מדהים, וזהו. להגיד 6 פעמים מדהים, 5 פעמים אין כזה דבר, ומטורף עוד 3 פעמים, וכל שאר המילים אפשר להגיד מילים בנאליות, שגרתיות, זה בסדר. לא חייבים כל הזמן לעשות מנגל. אפשר לאכול לפעמים פיתה עם... עם חביתה, כל אחד... זה חיים, כשמחפשים אטרקציות כל הזמן, זה ביטוי לדלות פנימית, דלות, ביטוי לשעמום פנימי, לרקנות, לא קורה שום דבר בפנים. אני צריך שכמה חוץ, שכמה חוץ, ודעת, ודעת, ודעת. צריך, צריך, צריך. אז כל הזמן קונים, ומתי זה יגיע, ואי, אבל אם מוכנים לוותר, מוכנים לוותר אלה בחוץ, לא מתוך סקפנות, כי אני מתחיל להעניין אותי. אם יש אמון פנימי, את מסכימה להצטער. אם יש עם מאמינים שאפשר לתקן, מתחילים לתקן. לתקן זה להזיז את הרעיתים. הזזתם פעם את הרעיתים בבית? מגלים מאחוריהם כל מיני דברים. פחות יפים. יש כאלה שיש להם אומץ אפילו להרים את השטיח, ואז מגלים כל מיני אוצרות לפעמים. טוב, את השטיח קלקים. אז כשיש ימים רבים זה סימן שאת אמיצה. סימן שאת מלאה תקווה. אם את מסכימה ללכת לתהליכים ארוכים, אז מלאה תקווה, את אוהבת את עצמך. זה בדיוק הפוך מאיך שזה נראה. אם את מסכימה לכאוב, סימן שאת שמחה. ואת לא מפחדת מביקורת, את לא מפחדת. את מוכנה להגיע לא בסדר, סימן שאת עשר. אם את אומרת שאת עשר, סימן שאת על הפנים. אם את מוכנה להתאר בביקורת, סימן שאת עשר, בדרך עשר. חפשת אוטוטו, את מתמעה כזאת. את ראינו ימים מאוד דרמטיים, מאוד תוססים, דברים, חטפנו, לא הבנו, חטפנו עוד פעם. עם ישראל הבין. עכשיו לא מחכה שאהרון יבוא ויעשה ניסים. משהו בי צריך לצמוח. נראה, משהו בי צריך לצמוח. זה התקופות הכי יפות בסופו של דבר. הכאילו, נכון, אנחנו עם פסטורליה, נוסטלגיה, אז כל מיני כאלה שלא, לא קרה איזה משהו, אבל זה היה איזה... חוט של חסד פרוס לפניה. כתוב כל עושים בתורה בלילה, חוט של חסד פרוס לפניה. זה שקוף מאוד לגמרי, חוט של... השמואל הנביא יודע לגעת בזה, והוא מכנס את האומה, ויש שם חגיגות פראיות. שופכים לב, יאללה, אלוקים, בוא, בוא. אנחנו לא מוכנים לעבוד קשה, כי החשש שלא יוצא מזה כלום. אני גם לעבוד קשה וגם להרוויח. אבל כשאני מוכן לעבוד קשה, כי אני אומר, אני יכול, אני מאמין בשינוי. אפשר לצמוח, אפשר באמת, באמת לצמוח. ואז, ויעלו שונא פלישתים לישראל, וישבו בני ישראל ויאמרו בני פלישתים. ויאמרו בני ישראל לשמואל, תחל שמואל מזעוק אל השם ולשאול מי הפלישתים, וזה פסוק חשוב עכשיו. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלה עולה כליל לאדוני, ויזעק שמואל לאדוני בן ישראל ויענהו אדוני. שמואל לוקח את הלב ומעלה אותו לעולה. למה הפסוק הזה כל כך דרמטי? אמרתי שאין שום דרמטי. יש משהו דרמטי בפסוק הזה. מה מיוחד? אתם רוצות לחשוב מה מיוחד בזה ששמואל מעלה? תלה לעולה? אני אגיד לכם למה. היה משכן שילה, 371 שנים. המשכן שילה חרב במלחמה לפני 7 חודשים. ארון השם חוזר, מה אתם מצפות שיהיה עכשיו? בואו נבנה משכן מחדש, נכון? בואו נבנה משכן מחדש. אנחנו היום מאוד רוצים לבנות המקדש, אנחנו מנוסים מהרבה סיבות לא יכולים לבנות במקדש. אבל נחרב להם בית המקדש. מה זה משכן? משכן זה אומר שהמזבח וארון הברית ביחד. זה נקרא משכן. יש מזבח לקורבנות ציבור. יש קורבנות יחיד, קורבנות ציבור. כשהיה משכן, אז היה אסור להקריב קורבנות יחיד בשום מקום, רק במשכן. במדבר היה מותר להקריב קורבנות רק במשכן. בשילה היה מותר להקריב קורבנות רק במשכן. ברגע שנחרב משכן שילה, הוא חשיבה חודשים מחרב, חוזר אהרון, מביאים אותו לקהד יערים. לא צריך לקבל, או שיביאו אותו לקהד יערים ויביאו את המזבח הגדול, המזבח המרכזי. במת ציבור זה נשמע, זה נקרא בלשון הלכות, בסדר? ישימו גם אותה בקהד יערים. איפה הבמה הייתה, אתם יודעות? אחרי שחרבה שילה, הביאו את הבמה הגדולה לנוב, נוב עיר הכהנים. יש את המשך הזה. את כל מוספים, תמידים, הקורבנות של כלל ישראל הקריבו שם. שמואל היה צריך להגיד להם, אני הייתי מצפה, בואו נשים את אהרון ביחד עם מזבח. כמה ימים יעברו עד שאהרון והמזבח יהיו ביחד? 20 שנה. כל המפרשים אומרים לפסוק הראשון, ויבוא ימים 20 שנה, הכוונה, יש פה 20 שנה עד שאהרון ודוד המלך יחבר אותם. 20 שנה זה עוד עמוק עמוק לעומק השטח, חכו. דוד המלך יעלה את ארון השם אל עיר דוד, ושם הוא יעשה את המזבח הגדול, בית המקדש, הכנה לבית המקדש. אבל המזבח, בינתיים יהיה 20 שנה שזה לא. הבמה תהיה בנוב, וכששאול יהרוג את נוב זה יעבור לגבעון. רק אחר כך זה יגיד משם. זאת אומרת, ה-20 שנה האלה עוברות לאט, כבר בשנה הראשונה זה עובר לאט. שמואל לא מחכה 20 שנה, אולי שמואל מחכה 5 או 10 שנים. אבל תהליכי עומק, כבר באמצע תהליכי עומק אפשר לחולל הרבה דברים, לא צריך לחכות דווקא לסוף שלהם. אז מה שמואל עושה כשהוא מקריב עכשיו את הקורבן הזה? הוא מקריב קורבן מחוץ למשכן, נכון? מה הוא אומר בעצם כשהוא מקריב קורבן מחוץ למשכן? הוא אומר, אין משכן. אין משכן. הוא פוסק הלכה עכשיו, שמואל, בפסוק הזה. שמותר להקריב קורבנות איפה שאת רוצה. איפה שאת רוצה. כמה זמן? עד שיבנה המקדש, עד ששלמה אומר, מעכשיו, עד ששלמה אומר, חזרי בית המקדש, מהפסוק הזה והלאה, אין יותר משכן, אין משכן, אין מקדש. אצל שמואל אין משכן, אין מקדש. מה עוד אין אצל שמואל? אתם תדפדפו קצת לפרק הבא, אני עושה דילוג עכשיו קטן. פרק ח'. אתם מכירות פרק ח', נכון? למדתם אותו? פסוק ד', והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו שמואל לרמת אמרו נביא את הזקנת ובניך לא הלכו בדרכיך אתה שימה לנו מלך שופטנו ככל הגויים. שזה בשורה עליונה מאוד, שסוף סוף אחרי מאות שנים בארץ ישראל האומה מבשילה לרצות סוף מלך. אנחנו יודעים שיש מצווה שום תשים עליך המלך, אנחנו יודעים איזה מלכים צדיקים באמת נהיו, שאול ודוד ושלמה ובפקדש והמשיח, ואנחנו כל כך מתפעלים שיצא מלך דוד עבדך מראת עצמי, אנחנו קנות אורם בישועתך, אנחנו כל כך רוצים לחדש את המלוכה, בוודאי שכן. אז סוף סוף אחרי מאות שנים, בפרק ח' פסוק ג' או ד' זה קורה, ומה שמואל, באיזה ריקוד שמואל יוצא? שמואל ממש לא יוצא בריקוד, שמואל מגיב כאילו קרה אסון. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר מותנה לנו מלך שופטנו והתפעל שמואל לשם. ואחר כך, בפסוק י' שיש משפטי המלך, שמואל ממש מנסה לדכא את עם ישראל ולהגיד כמה גרוע זה שיהיה מלך, והוא לא רוצה שיהיה מלך. ועם ישראל לא מקשיב, וימענו עם, בפסוק י' אחרי כל ההרצאה, וימענו עם ישמו בקול שמואל, אמרו לא, המלך יהיה עלינו. ויאמר אדוני אל שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך, ואז הוא ממליך את שמואל. וגם אחרי שהוא ממליך את שמואל, אני רץ קדימה כבר, בסדר? גם אחרי ששמואל ניצח בפרק י"ב, שאול כבר ניצח את האויב, יש, הוא הקים אותו למלך, המלך ניצח. אז כל פרק י"ב, פרק י"ב זה ההפטרה של השבת, נקרא את ההפטרה של קורח. איך זה קשור להפטרה של קורח, אתם זוכרות? אז הנה, אני אגיד לכם עכשיו דבר תורה לפרשת שבוע. יש לכם שיעור פרשת שבוע? אתם שבת נוסעות הביתה? אז לא תוכלו להגיד דבר תורה, בשבת. בסעודת שבת בית. ההפטרה של פרשת קורח זה פרק י"ב. מה הקשר לפרק י"ב? משהו שפרק י"ב שמואל נלחם בכל הכוח, זה נשמע נגד מוסד המלוכה. יש שני מוסדות שהם כל כך חשובים, כל כך קיומיים, כל כך מתפללים שיחזרו אלינו. מה? מלכות ומקדש. מקדש מלכים ומלוכה. אנחנו כל כך מלא שקיקה לזה. שמואל הנביא, לא רק שהוא לא מקדם, הוא תוקע אותו. בפרק שלנו, פרק ז' ראינו, הוא פוסק שאין, לא, הוא לא מקים, אתה הנביא, יאללה, תקים. לא, לא. הבמה נמצאת בנוב, הארון בקריאת יערים, הוא לא בנה את המשכן החדש. ופרק ח' מגיעים סוף את המלוכה, הוא נלחם נגד זה בכל הכוח. למה? זה שמואל הנביא, למה? למה? אנחנו נראה פה, יש פה איזה מלחמה עם פלישתים, אני חוזר לפרק שלנו. והפסוקים פה מסכמים את פסוק תתוו-תת זין. בסדר, חזרת לפרק זין? תתוו-תת זין י' זין. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה וסובב בית אל והגלגל והמצפה. ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמת הכישם ביתו ושם שפט ישראל ואין שם מזבח לאדוני. אז שלושת הפסוקים מסכמים את פועלו של שמואל בקרב ישראל. מדי שנה בשנה הוא סובב בית אל גלגל ומצפה ושופט ישראל את כל המקומות האלה. מה זה את כל המקומות האלה? כך חזל אומרים. חזל אומרים שכל שנה, כל שנה, שמואל עושה סבב בכל המקומות האלה, את כל, בכל ערי ישראל, לא רק בשלושת המקומות שקוראים את זה. כל יישוב, איפה שאת גרה, יש יישובים קטנים יותר, זה אולי חצי שעה, יישובים גדולים יותר, זה אולי יומיים. כל מקום זוכה לביקור שנתי של שמואל, ומה הוא עושה שם? שופט את ישראל, שופט במובן של ספר שופטים, מנהיג את ישראל, מברר, מלמד את הסוגיות, נותן כוח קדימה. כל יישוב זוכה כל שנה, ותשובתו הרמת הכישם ביתו. מה הפירוש המין? המין קצת שקשות, נכון? באופן עקרוני הוא גר ברמה. איפה זה הרמה היום? שכונת רמות, זה בערך מול הרמה. נבי סמואל, זה מול שכונת רמות, זה המסורת אומרת, זה קבר הנביא שמואל. ליד ירושלים. אולי זה כבר בלוע בירושלים. הוא גר ברמה, ושם ביתו, תשובתו הרמת שם ביתו, חזל דורשים מדרש כזה, בסדר? תקשיבו למדרש. ותשובתו הרמת שם ביתו מלמד שכל מקום שהלך, ביתו עמו. זה פסוק משפט מוזר, עוד פעם. ותשובתו הרמת שם ביתו מלמד שכל מקום שהלך, ביתו עמו. מה הגמרא רוצה להגיד? הגמרא רוצה להגיד ששמואל לא הסכים לקבל אגורה אחת מאף אחד. היה לו קרון כזה, עם כל הציוד, היה לו שם מזרון ואוכל, הוא היה עובר מעיר לעיר, ולא רק שהוא לא היה מוכן לקבל משכורת, הוא גם לא היה מוכן לקבל הוצאות, הוצאות. לא הסכים בשום אופן, זה מה שכתוב בפסוק י"ב. את חמור מי לקחתי, ואת שור מי לקחתי, ואת מי השור, כי מי רציתי. בחיים הוא לא לקח אגורה אחת מבן אדם, הוא מתפרנס רק על חשבונו. אז מה שמואל הנביא עושה? שמואל הנביא עובר מעיר לעיר ולא מוכן לקחת כסף. לא מוכן לקחת כסף מאף אחד. זה הכי לגיטימי שהוא ייקח הוצאות, מה? אתה באת לפה בשבילנו. שלם לך דלק, הוא לא מוכן. הרוצה שלא ייהנה כשמואל לא ייהנה. יש נביאים שנהנו, אתם מכירות נהנים? נביאים שהסכמו לקבל מאחרים. אלישע הנביא מקבל מהאישה השונמית, היא עושה לו חדר, נכון? עליית גג עם כיסא ושולחן ונורא. יש כאלה שמקבלים. שמואל הוא המודל, הוא הסמל שמי שלא מוכן לקבל. אנחנו מנסים להבין למה שמואל מתנגד כל כך למשכן ולמלכות. ממש מתנגד. למה בהירה הדבר בעיני שמואל כשעכשיו ביקשו מלוכה? למה? מה יכול להיות רע בזה? והתשובה נמצאת פה בפרק. שמואל הפוך ב-180 מעלות מפרק הפתיחה של ספר שמואל, נכון? כי בספר שמואל, בספר הפתיחה שמואל, כולם עולים אל המשכן, כל הנשים צובעות למשכן, ומה הכהנים עושים בפרק ב'? לוקחים בכוח את הבשר, אתם זוכרות? מה שמואל עכשיו עושה? כשהוא מגיע, עושה סיבוב. תארי לך שהצדיק הגדול של הדור בא אליך הביתה. אז מה את, מה זה אומר לך שהוא בא אליך הביתה? מה זה אומר לך? מה חשוב? שמה? המנחה? מה זה מנחה? מה? אני שואל בשביל לפקס, להוציא ממך יותר טוב, בסדר? אל תרגישי מותקפת, אני שואל בדיוק הפוך, להוציא יותר טוב. אני בכלל לא מותקפת. מה חשוב? את אמרת נכון, מה חשוב?
מה שאני רוצה
להגיד לכם. אני לא רוצה להגיד לכם לכם, הוא לא ייקח לנו שום דבר. אז מה חשוב? מה חשובה? את חשובה. זה מה שהתכוונת מההתחלה. את חשובה, כששמואל בא אלייך, אז הוא אומר מה? הוא אומר את חשובה. מה? אתה בא? כן, אני בא אלייך, כן. כי את מעניינת אותי. שמואל עולה אלייך לרגל, זה מה ששמואל עושה. כששמואל בא לכל עיר ולא מוכן לקחת כלום, אז מה הוא? הוא הופך את הכל ב-180 מעלות. כי מה הכהנים אמרו לעם ישראל? הכהנים אמרו לעם ישראל, המקדש חשוב ואתם למה מי אתם? אם תעבדו קשה ותביאו קורבנות, תגיעו לפה. שמואל אומר בדיוק הפוך, מה חשוב? הבת שלך חשוב. הוא בא לך הביתה לא כי הוא נתקע באיזה מקום, כי הבית שלך מעניין אותו, כי הבית... למי זה חשוב? כששמואל בא לבית שלך, אומר שהבית שלך חשוב למי? לאלוקים, הוא נציג אלוקים על האדמות. הוא לב האומה. הוא בית המקדש. בית המקדש עולה אלייך, בית המקדש מקריב לך קורבנות, זה מה שיוצא, נכון? כשהוא לא מוכן לקבל החזר הוצאות. אז מה הוא עושה? תגיד, השתגעתי? את תשמעי להורים שלך החזר הוצאות על הדלק שניסו לחתונה שלך? נפלתם על הראש? אני זכותי לי לבוא לחתונה, מה החזר הוצאות? מה זה קשור בכלל? שמואל אומר, אני מאוהב בכל אחד מאיתנו. שמואל לא רוצה מלך, למה שמואל לא רוצה מלכות? למה? למה? כי הוא מבטח את מלכה. אתה מלך, אתה מלכה, מה מלך? כל אחד הוא מלך, כל אחד הוא כהן גדול, כל אחד הוא מלך, כל אחד היא כהן גדולה, כל אחד מלכה. זה מה שהוא אומר. שמואל מוביל את עם ישראל לפסגה כזאת, שכולנו לב האומה. זה שעם ישראל רוצה מלך, כי זה יש אתגרים גדולים, שמואל, אז מה יש אתגרים? תעמדו באתגרים הגדולים. אל תחפשו איזה צדיק או איזה מישהו שיעשה לכם בום ויפתור את הבעיות. יש כבר הרבה יוצא לכם, זה בדיוק הפוך. תפתרו, אתם מסוגלים, אתם ענקיים. שמואל אומר, אני אגיד לכם איזה פסוק שמואל הכי אהב בתורה. הפסוק שסבא שלו היה אמר. אתם זוכרו את הפסוק שסבא שלו? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. זה הפסוק הכי מדהים שלו. סבא קורח. זכור לרע. סבא קורח בא למשה רבנו ואומר לו, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. הוא צודק! פסוק שסבא. זה מדהים. זה תורה ומדהים. אין כזה פסוק. זה פסוק לא יאומן. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולנו משה רבנו. זה מה שקורח אומר למשה רבנו. בזכותך, בלי משה רבנו היינו על הפנים. בזכותך, משה רבנו, הבאת אותנו להר סיני במה? אנחנו לא צריכים אותך יותר. בזכותך! אנחנו נהיינו כולנו משה רבינו. כולנו שמענו מפי הגבורה אנוכי ואלוהיך, לא צריך אותך, בזכותך, שקרן. הוא לא אומר אני לא רוצה לעשות את זה, הוא אומר אני שומע את אלוקים. איפה אני שומע את אלוקים? בלב שלי אני שומע את אלוקים, כולנו. אל תבוא לרבנים, הרבנים יגידו מה לעשות. משה זה הרבנו, זה הרב הראשון. אנחנו קדושים, בתוכנו, תן לנו לזרום, אנחנו קודש. מה הזוועה בפסוק של כוח? זה באמת פסוק מדהים. כל עדה כולם נשמע אתכם השם. מה הקטסטרופות בפסוק הזה? החצי השני שלו. החצי השני שלו, מדוע תתנסו על קהל השם? זה הורס את הכל. כי משה רבינו אומר לנו, משה רבינו אומר כל עדה כולם נשמע אתכם השם, ולכן מה? ולכן אני אגיד לכם איך להוציא את זה לפועל. כי זה בסגולה, בסגולה כולם קדושים, בפועל אחד שזה על הפנים. משה רבנו בא אלייך, וכשרבנו אומר לך מה לעשות, זה לא בשביל לדרוס אותך ולהתעלם ממך. זה לספר לך, את יכולה להיות משה רבנו, אז את צריכה לעשות א' ב', תתאמצי מאוד כדי לגלות שבתוכך השם. כי אם לא תתאמצי, מה, קורח אתה לא יודע את ההבדל בין משה לכולם? קורח אומר, תן לי, משה רבנו לא רוצה, משה רבנו אומר, אני ארים את כוחם לשמיים. אז כוח נבלע באדמה, אבל נכד של נכד של נכד של נכד של נכד שלו, שמואל הנביא. הוא מאמין לגמרי מה שסבא שלו. אבל הוא כבר תלמיד של משה. שמואל הוא תלמיד של משה מאוד. אז מה הוא עושה? הוא אומר, סבא צדק, אבל אני, מה? אני תלמיד של משה, ולכן מה? אני ירים את עם ישראל למקום כזה, שכל ידע כולם קדושים בתוך השם. זה מה שקורה. הוא לא בונה בית מקדש, כי הוא לא רוצה בית מקדש מאבן. הוא אומר, אנחנו בית מקדש, נכון? איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. שמעתם את דבר התורה הזה? כן, מה כן? שכינה, איזה מילה המונפצת הזאת? שכינה זה בית מקדש, שכינה. איש ואישה זכו, נחמד ביניהם, אהבה ביניהם, חיבה ביניהם. לא, שכינה ביניהם. אז בואו נעשה, לא, תקראו את עצמכם, תשקיעו את הנשמה, תעבדו על הזוגיות שלכם בלי סוף, כי אתם לא רק יהיה לכם נחמד, בשביל נחמד אולי לא שווה לעבוד כל כך קשה. אבל שכינה, הבית שלך, באמת הבית שלך זה בית מקדש, זה לא בגלל שכתוב בגמרא, זה באמת ככה. אז אנחנו מאמינים, שמואל אומר, אני אראה לך שזה ככה. אני אקח אותך למקום כזה שאני אראה לך שזה ככה. אני עולה אלייך לרגל. בכל בית נותר להקים קורבן, זה מה שהוא פוסק, כשהוא מקריב את התלה הזה. הבית שלך הוא בית מקדש, מותר לך, חייבת, את מקריבה, מותר, זה מצווה. הפער הזה בין חורבן שילה לבין הקמת המקדש בירושלים הוא תקופה של כמה עשרות שנים שמותר להקריב בבמות הכוונה בבית שלך. למה? כי שמואל הרים את הבית שלך לשמה. זה ששמואל מסתובב בכל המקומות האלה, כי כל ישראל, כל אחד מיהודי, זה לא בן מלך הסומי הבדיות, הוא רואה את זה, והוא אומר גם את תראי את זה, אני אעזור לך, אני אקח, תראי שאת מלכה, את באמת מלכה. את המשיח, אני אראה לכם איך את המשיח. לא רוצה מוסדות כאלה שיש כאלה פקידים שהם יטפלו ואת יכולה להמשיך להיות ראש קטן. לא מסכים. לכן הוא לוקח אגורה מאף אחד, לכן הוא לוקח. מה, זה לא פייר, זה פייר, הוא לא רוצה פייר. הוא אומר, תבינו, אני רואה זכות בזה שאני משרת שלכם. אני, איך שמואל היה חותם על האגרות שלו? אני יודעת? אני חותם עבד לעם קדוש, על אדמת הקודש, היי קוף שמואל. מה זה היי קוף? ראיתם פעם היי קוף כזה? היי קוף עם פסיק? הקדוש. אולי הקטן, לא יודע, הכל השם. יחליט איך לפרש את זה. הוא עבד לעם קדוש, הוא גאה להיות עבד לעם קדוש, כי הוא באמת רואה בעיניים שעם זה קדוש. הוא אומר לעם ישראל, אני אכריח אתכם להיות כהנים גדולים, אני אכריח אתכם להיות משיחים, אני אראה אתם כאלה! אתם כאלה? מוריד שאול ויעל, ככה נאמרה, הורידו עוד כוח לאדמה, אבל כוח, שמואל מעלה את כוח, מה כאן שמואל מעלה את כוח? עושה חפירות ארכיאולוגיות, נמצאת כך, את האמת הזאת שהגיעה לעולם בצורה כל כך מטופשת, בצורה כל כך הורסנית, הוא מגלה אותה בצורה אמיתית, הוא מתאר אותה. אז למה עם ישראל רוצה מלוכה? אתם יודעות למה עם ישראל רוצה מלוכה? כי אין לו כוח להיות משיח, כי זה גדול עליו. כי שמואל לוקח אותי לקצה של הקצה של הקצה, אבל שמואל חכה שעוד אלפי שנים עד שאני אגיע לשם. שמואל אומר, לא, עכשיו אני יכול לעבוד אותך. ולכן וירא בעיני שמואל, וירא לא אותך מעסוק כי אותי מעסוק כך אומר השם שמואל, משום שאתה לוקח אותו מקומות שזה זה, זה, זה חונק אותה, הם מצליחים להגיע לפסקות האלה, אבל שמישהו אחר יעשה לנו את העבודה. אז יש בפסוק הזה שלוש מקומות, נכון? איפה? איפה שמואל מסתובב? בית אל, גלגל, מצפה, והוא גר ברמה. אתם יכולות לצייר את המפה הזאת? הוא מסתובב בעצם בכל המקומות, גם במטולה ואפולה, וגם מצפה רמון, בכל המקומות, אבל הפסוק מציין רק מעט מקומות. רמות, אתם יודעים איפה זה רמות, נכון? בית אל, זה קצת דרומית לבית אל של היום. גלגל זה באזור יריחו איפשהו, והמצפה אני לא יודע איפה זה. אז בואו תיקחו את השלוש מקומות האלה, רמה, בית אל וגלגל. מה יצא לכם במקומות האלה? מכירות על המפה פחות או יותר? מה זה שם? למה הוא מסתובב דווקא שם? הוא מסתובב קודם כל, למה הוא מסתובב דווקא שם? הוא מריח שם משהו, נכון? מה הוא מריח? מתי יום הולדת של שמואל הנביא, אתם יודעות? יום ירושלים. מתי נפטר? יום ירושלים. אבל זה היה 3,300 שנים יום ירושלים. אז לא משנה, זה ששמואל זה ירושלים. שמואל מספר לך, את ירושלמית. אבל אני גר במטולה, את ירושלים, במטולה של ירושלים. את ירושלים. שמואל רוצה את ירושלים, הוא לא רוצה את ירושלים הפיזית, הוא רוצה את ירושלים הרוחנית. כשיש מלך, את מלכה, כשיש משיח, אז את ניצוץ, כך כתוב, את ניצוץ של השם. אי אפשר להגיד, אוי, כאלה צרות שיבוא כבר משיח, זה הפוך על הפוך. צריכה להגיד, אני מלאת אמונה ותקווה, אז יבוא כבר המשיח. כי זה להיות משיחי. שמואל דוחף את עם ישראל ללב, ללב, ללב. כולם קדושים בתוכם השם, אבל הוא רוצה להוציא את זה בפועל. ולכן הוא מספר לנו, זאת ירושלים, את ירושלים, נגיע לירושלים, גם בעזרת צהל, האהוב והיקר, גם בעזרת המגב נקים. בעיקר בגלל, את רוצה לעלות להר הבית, זאת הדרך, תהיה ירושלמית. מה זה תהיה ירושלמית? תהיה את המקדש של שמואל. תאמיני שהבית שלך זה בית מקדש. תאמיני שאת מלכה, מלכה זה מי שמסוגלת לעמוד בכל האתגרים, והיא לא מחפשת שמישהו אחר יעשה לה את זה. אנחנו... נסיים פה, כל טוב, תודה רבה.